אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בלוקבאסטר עם זוהר אורבך.
שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר. אני זוהר אורבך, וקולנוע זה כנראה הדבר היחיד שאני באמת מבין בו, גם אם יש כאלה שנורא ישמחו לטעון אחרת. אלעד ברנוי מכאן תרבות, האיש מאחורי ההסקטים פופ-אפ, זינוק לאתמול ומרחב מוגן, בא לדבר איתנו על חמשת הסרטים האהובים עליו. אלעד, כשאני מסתכל עליך אני אומר, אופה, זה איש תרבות אמיתי. כזה שיודע להכיל באותו המשפט את האלבום למונייד של ביונסה, את סוף עונה 4 של הסופרנוס, ואת המונולוג של מולי בלום מיוליסס של ג'יימס ג'ויס. איפה קולנוע נכנס בתוך כל המקשה התרבותית הזאת?
אלן, אני מודה, אני כבר אגיד את הדבר שאני מקווה שהמאזינים שלך לא ישנאו אותי בגללו, אבל קולנוע זה לא הבחירה הראשונה שלי. כלומר, זה לא האמנות הראשונה שלי. אני הרבה יותר אדם של טלוויזיה, תמיד הייתי, אני יותר מאמין במדיום הטלוויזיוני, וגם בתור ילד...
לך מפה. קומצה.
זהו, אני מבין שאני אולי יורק כאן ברגל של עצמי בכל הסיפור הזה. תראה, אני, היכולת ההיקשרות שלי לאמנות קשורה בדמויות מאוד. והזמן שלוקח לי להיקשר לדמות, להתאהב בדמות, הוא בהכרח יותר משעה וחצי וגם יותר משעתיים, וגם אין לי סבלנות לסרטים של שעתיים. אז אני תמיד באיזה מין משבר, כי מבחינתי סדרה כשהיא טובה, אז היא בונה עולם, ואז אני נכנס לעולם הזה ולא אכפת לי לאיזה עונה אני כבר, אתה מגיע את השלב הזה בסדרות שהם כבר ממש מאבדים את זה, נכון? התסריט כבר לא ברור, דמויות תורח, דברים שסותרים, דברים שקרו בעונות, לא אכפת לי, אני נהנה מהעולם, אני אוהב את הדמויות, אני אשאר שם לנצח עד שהסדרה תיגמר. עשיתי את זה עם המון סדרות, כולל האנטומיה של גריי.
עד איזה עונה שרדת באנטומיה של גריי?
15 או 16 לדעתי. וממש סניתי כל רגע כבר.
זאת סדרה נוראית באיזשהו שלב. אחרי עונה 5 זאת סדרה לא טובה.
כן, אבל הייתי מחויב. אבל קולנוע כן מחובר אצלי לחוויות ילדות. כלומר, מבחינתי ללכת לקולנוע זה היה אירוע חגיגי. הייתי הולך לקניון הרים בכפר סבא, וזה היה עניין ללכת לראות סרט. אני חושב שהעניין עם קולנוע היה תמיד, זה היה פשוט אירוע כזה. אבל כן... יש סרטים שנצרבו אצלי, אני צריך להגיד שהיום, אני חושב שגם מאז הקורונה, הדבר הזה של ללכת לראות סרט בקולנוע, נדרש שזה יהיה סרט שאני נורא רוצה ללכת לראות.
מה זה היה הפעם האחרונה שאתה ממש רצית לראות סרט?
וואו, אני ממש הולך להגיד משהו שיגרום לאנשים לא לאהוב אותי, אבל מסכנים שכאלה. הלכתי לראות אותו בקולנוע, ווואו, זאת לא הייתה חוויה מתגמלת בכלל.
אפילו לא נהנית מאמה סטון, זוכת האוסקר הטריה?
צחקתי מכמה קטעים, נהניתי ממרק רפלו, אני יודע שעכשיו זה לא מגניב לאהוב אותו, כי הוא לא אוהב אותנו, אני חושב שהוא שחקן נהדר, אני גם חושב מאוד קריזמטי, אז נהניתי מהרבה רגעים בסרט, אבל לא נהניתי מהסרט בכלל, למען האמת.
אבל נגיד, מה היה הסרט הראשון שפתח לך את הצ'קרה, וגרם לך להבין שקולנוע זה לא רק אירוע שיוצאים בשבילו מהבית, אלא אומנות?
שאלה טובה. האמת שזו תשובה שמפתיע אותי, אבל זו נראה לי התשובה הנכונה. אני חושב שזה שר הטבעות באופן מעניין. אני מאוד מאוד אהבתי את הספרים, כזה גדלתי עליהם, קראתי אותם והייתי מאוד מאוד בעניין שלהם, ומבחינתי זה היה עולם מאוד מאוד טייט ומאוד מאוד קיים. אז יום אחד הלכתי לקולנוע וראיתי את העולם הזה שהייתי בטוח שהולך לא ממש להתפוצץ ולהחרב לנגד עיניי באופן נוראי, וזה היה נפלא. כלומר, זה היה נפלא, ואז אמרתי לעצמי, וואו, יש דברים שספרות לא יכולה לעשות, וקולנוע כן יכול לעשות, שזה מילים שאני לא מאמין שאני אומר אותן, אפילו נכונות. כלומר, פתאום ראיתי את הדברים האלה מתגשמים לנגד עיניי, וכן, ואז אני ממש כבר יכול בראש לראות לנגד עיניי את הציפייה לסרט השני, שהיה אפילו יותר טוב בעיניי, והסרט השלישי, ומבחינתי נברא שם עולם, שזה מה שאני מחפש, עולם, אבל שים לב שזה סרט שהוא כמו, הוא סדרה בסופו של דבר, כלומר, ההיקשרות שלי לדמויות היא על פני מה, 9 שעות, כל הסיפור הזה, זה די הרבה.
אני רוצה לדעת מה באמת, כי אתה הרי באמת איש של ספרות, אני רוצה לדעת מה באמת בקולנוע אנחנו יכולים לקבל שבספר אנחנו לא יכולים לקבל. מבחינתך?
תראה, התשובה המיידית הראשונה שלי תגיד שום דבר. כי אתה יודע, בסוף הספרות היא התודעה האנושית. אותו דבר, זה תיבת תעודה של הנפש. אין דבר יותר חזק מהתודעה האנושית. שום דבר בעולם. שום אמנות. זה כל הניסיון, ניסיון לחכות את זה, נכון? אף אמנות לא תצליח. למרות זאת, אני חושב שיש כמה רגעים שאתה יכול אולי להבין משהו אחר. קודם כל, זה העניין של ביחד. כלומר, סרט קולנוע, שאתה יושב באולם, ואתה חווה אותו יחד עם עוד אנשים אחרים, זו חווה שאין לך בספרות, וגם לעולם לא תהיה לך בספרות, אלא כן אתה הולך לאיזה ערב הקראה, וזה יהיה נורא. יש לי זיכרונות, סתם, אני זוכר שראיתי בלונדון את הסרט Get Out, תברח, והחוויה לראות את זה עם קהל הייתה פשוט מדהימה. זו הייתה חוויה שהיא... אתה מקבל ביטוי לדברים שאתה חושב או מרגיש, או ביטוי הפוך. וגם, כן, לפעמים גם החוויה הזאת יכולה להיות חוויה נוראית. למשל, ללכת לראות את כל הסרטים של האחים אלקבץ, ולשמוע את האנשים צוחקים במקומות הלא נכונים, ולרצות לרצוח אותם, אבל זה חלק מהחוויה מבחינתי גם. זה חוויה משותפת. אז העניין הקהילתי, יש בו איזשהו, בזהירות אני אומר, יתרון על ספרות. אני כן אגיד שיש משהו בעוצמה המדיומלית של מוזיקה ותמונה, ועוצמה כזו של הסאונד, וזה שכן יכול ממש בכוח לתפוס אותך בגרון, ולהכריח אותך לחוות חוויה קתרטית, שזה לא מילה שאני משתמש בקלות קתרזיס, אבל אם אי פעם זה קרה לי, זה קרה לי בקולנוע, ולא בספרות.
הגיע השלב להתחיל את המסע שלנו בדרכנו לחמישיית הסרטים האהובים ביותר על אלעד ברנוי מכאן תרבות, והצעד הראשון הוא עם... הנזירות בלוז שביים אמיל ארדולינו בשנת 1992. אלעד, בוא נשמע את זה ממך. מה זה הנזירות בלוז בשבילך?
קודם כל, זה מדהים שראיתי את הסרט הזה כמעט, אולי יותר מכל סרט אחר שצפיתי בו, ולא היה לי מושג מי ביים אותו. ראיתי את הכתוביות האלה כל כך הרבה פעמים, והיית אומר את השם הזה, הייתי יכול לחשוב שזה סופר איטלקי מהמאה ה-19. הנזירות בלוז בשבילי זה קודם כל חוויה משפחתית. היה לנו את זה כקלטת וידאו בבית. אני גדלתי בבית דתי. זה שהיה מותר לצפות בסרט הזה, שמתרחש כמעט כולו במנזר, בכנסייה, וגבים, כל הדברים שהם נחשבים לעבודה זרה, דברים שאסור לנו בכלל לחשוב עליהם. אני לא יודע אם אתה יודע, על פי ההלכה, אסור להיכנס לכנסייה. במעט פעמים שהייתי בחול עם המשפחה שלי, אין דבר כזה להיכנס לכנסייה, אסור. אז מבחינתי, להיכנס לעולם הזה של הנזירות בלוז, כאילו הרשו לי להציץ, למקום שאסור לי להציץ בו. ואולי כרטיס הכניסה שלי לדבר הזה היה וופי גולדברג, שהיא אולי עד היום אחת השחקניות שאני הכי אוהב בעולם.
דלוריס ון קארטייה היא זמרת ברים נוצצת עם מאהב נשוי, ומתגלה מהר מאוד כמאפיונר חסר רחמים, כשדלוריס עדה לרצח שביצע, היא בורחת ומדווחת למשטרה על שראתה, וכמו שכל עד מדינה יודע, עליה להסתתר בהקדם לפני שתשתוק לנצח. לכן היא נמלטת למקום שבו אף מאפיונר לא יחפש אותה. כנסיית סיינט קת'רין הכושלת שבסן פרנסיסקו. שם דלוריס מקבלת שם חדש, ויעוד. היא נהיית לנזירה. וכשדלוריס מגלה כמה כושלת המקלה של הנזירות שלצידה, היא לוקחת על עצמה תפקיד חדש. להפוך את המקלה הזאת להרכב הסול הכי טוב בקליפורניה. אלעד, באהבה גדולה לוופי גולדברג ולנזירות שלה, זה סרט די זניח. זה לא לומר שהוא סרט רע, זה סרט זניח שנעשה על ידי אנשים מוכשרים. כמו שאמרת, אמיל ארדולינו הזה, זה לא סלב של במאים, הוא לא איש מוכר, ומצד שני, זאת הפעם השנייה שהוא מופיע אצלנו בפודקאסט.
באמת? אוקיי, הבמה, מה, איזה סרט?
ריקוד מושחת. אמיל ארדולינו ביים גם את הנזירות בלוז וגם את ריקוד מושחת. בין השאר מדובר בבמאי זוכה אוסקר. הוא זכה באוסקר על סרט תיעודי שהוא ביים על ילדים שרוקדים. כלומר, לא מדובר באיזה במאי ענק ומפורסם, אבל יש לשמו כמה הישגים, ועובדה שיש לפחות שני אנשים שאני מכבד מאוד, אחת מהן היא נועה קולר, שסרטים שהוא ביים נגעו בהם.
לא היה לי מושג. תשמע, אולי הוא לא עותר במובן הקלאסי, אבל הוא בהחלט יצרן של פצצות בתרבות פופולרית. הנזירות בלוז זה סרט שהמון אנשים שאני מכיר, שגדלו איתי ב-90s, שנולדו ב-80s וגדלו ב-90s, מבחינתם זה היה איזה מין... וואו, תראה, הפרמיס של הסרט הוא פרמיס מדהים. אוקיי? הוא פרמיס מדהים. כוכבנית בווגאס הופכת לנזירה שמצעידה להקה של נזירות לעבר להופיע מול האפיפיור בביצועי בוגי ווגי כאלה. זה פרמיס מדהים. לא משנה שיש חורים בעלילה, באמת, חורים...
סרט משונה נורא.
למה הוא משונה?
בגלל שמה הקשר?
אבל זה כל היופי, לא? כל היופי זה, זה האפשרות לדמיין את הדבר הכי מופרח, הכי מופרח, הכי לא הגיוני שיקרה. תראה, יש בסרט הזה עבורי ג'וי, כלומר, יש בו איזה מין עושר גדול. אתה יודע שיש חור מאוד מאוד גדול בעלילה, וזה, הוא ייכנס לכלא, ואז מה, הוא לא ישלח מישהו שירצח אותה? הרי ברור שהוא ישלח, כלומר, אין שום דרך להגן אליה, היא צריכה לברוח ולשנות את השם שלה. אז מראש כל הסרט הזה, אתה מבין שזה מין פנטזיה, ומה הפנטזיה שאני רוצה לראות? אני רוצה לראות נזירות רוקדות ושרות שירים, כאילו, ועושות את זה בצורה כזו שלא היית מצפה מנזירות. זה מבחינתי חוויית 90s מושלמת.
רגע, אבל בוא נדבר שנייה על הכוכבת, רופי גולדברג.
רופי גולדברג, כשאני גדלתי, הייתה נס, כאילו היה את גוסט, גם, סרט ששקלתי להביא לכאן דרך אגב, היא שחקנית מדהימה, היא מצחיקה ברמות, יש לה את הקול שלה, אפילו במלך האריות, היא משחקת את אחת הצבועים, ואתה יודע, אתה יודע שזו היא, שנזי.
Well, 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 Banzai, what have we got here?
כאילו, תפקיד כל כך קטן, ועדיין יש בה תואפות של קריזמה, היא לא יודעת לשיר כל כך בסדר.
מה שיפה בה בעיניי זה שהיא אישה מאוד מצחיקה, וגם דלוריס כאן היא דמות קומית גדולה מהחיים, אבל היא אנושית והיא אמינה. היא עוברת כבן אדם אמיתי, ויש אנשים כאלה שהם פשוט אנשים נורא מצחיקים באיך שהם חיים את החיים שלהם. היא לא רוצה זיווג הגון, היא לא רוצה להיות כוכבת, ממש לא דחוף לה להיות כוכבת. היא רוצה להישאר בחיים וליהנות מהם. וזה משהו שאני יכול מאוד לכבד. אבל אתה יודע שאנחנו בעצם יש סרט שלם שלא קיבלנו. כי הרי רופי גולדברג לא הייתה הבחירה הראשונה. התסריט לא נכתב לכבוד רופי גולדברג. אנחנו, מה שאנחנו מקבלים כאן, זה ניגוד קומי בסיסי מאוד של אישה שחורה בתפקיד שאנחנו מכירים, של נשים לבנות, נזירה. אבל הניגוד במקור לא היה אמור להיות שחור לבן, אלא יהודי נוצרי. במקור התפקיד נכתב במיוחד עבור בית מידלר.
לא.
בית מידלר הכוכבת שהייתה ידועה כמו ברברה סטרייסנד לפניה כאישה יהודיה מפורסמת, והיא קיבלה את התסריט הזה ואמרה, לא, המעריצים שלי לא ירצו לראות אותי לבושה כמו נזירה.
וואו, הלם. האמת שאתה אומר את זה עכשיו, אז אני מבין כמה זה יכול היה להיות טוב עם בית מידלר, אבל זה לא יחתים את כל זיכרונות הילדות שלי עם רופי גולדברג.
שזה מינוס. אגב, דבר אחד אחרון שחשוב להגיד על הנזירות בלוז, זה שאת הסרט הזה לא רק ביים איש רלוונטי, צילם אותו איש אחד, יש באמת בסרט הזה שוט אחד שהוא אחד השוטים האהובים עליי בקולנוע, כשהן מבצעות את הנאמבר האחרון שלהם. כשאנחנו מגיעים לשיא, המצלמה שואטת לכיוון רופי גולדברג שמנצחת עליהן בהתלהבות, כשכל השיער שלה כבר חופשי. עוברת על פני כל הנזירות המזמרות ומסיימת בקלוז-אפ מהמם על רופי. את השוט הזה צילם הצלם אדם גרינברג, שהיה מועמד לאוסקר שנה לפני כן על הסרט שליחות קטלנית 2, אבל הוא גם ידוע כצלם של עוד סרטים שאולי האמריקאי הממוצע לא מכיר, כמו למשל מציצים, מבצע יונתן, אסקימו לימון. האיש הזה פשוט עשה הוליווד יותר טוב מרוב האקי אבנים שמסתובבים פה בינינו. מה הסצנה האהובה לך מהסרט אלעד?
אוקיי, תראה. יש את הרגע שהיא כאילו מגי סמית, ראשת המנזר, ממנה אותה להיות מנהיגת המקהלה, היא כמובן לא רוצה את זה, היא רוצה רק להיעלם, ואז אנחנו מגיעים לבית המופעה הראשונה שלהם בכנסייה, והן שרות, והן מסיימות, וממש רואים את רופי גולדברג עם הידיים ככה, ומגי סמית מרוצה, הכל בסדר, ואז היא עושה כזה לפסנתרנית החצי חרשת, אופס, ואז מתחיל המקצב הזה של הטה-טה-טה. ואז הן שרות את זה בגרסה כאילו, אלק, ארן, כזו. וכמובן שמגי סמית מתפלטת מזה, אז זה רגע שהוא רגע מדהים מבחינתי, כי במופרכות שלו, ומה שקורה זה שהאנשים ברחוב שלבושים בבגדי 90's, שזה כזה מין סחבות היפ-הופ, והם כזה אומרים, יו, יו, מה זה הדבר הזה שאנחנו שומעים, והם נכנסים לתוך הכנסייה. עכשיו, עם כל כמה שאני צוחק והציניות וזה, הרעיון שתפילה קוראת למישהו מהרחוב פנימה, הוא רעיון שמרגש אותי עד דמעות.
אז אני רוצה מזה לעבור לשאלה שלי, כי אלעד, אנחנו מתחילים את הסרט בפלשבק לילדותה של דלוריס, שלמדה בעצמה בבית ספר קתולי.
This is enough. You are hopeless. And I wash my hands of you. Mark my words, Dolores. If you continue on this disruptive track, it will lead straight to the devil. Have you any idea what girls like you become?
במקום אנחנו מגילים שהיא הלכה לרינו שבנבדה. ואנחנו בעצם, הסרט בעצם מספר על המסע שלה חזרה אל הדת, פשוט לפי התנאים שלה. כלומר, אלעד, אם יורשה לי, אני לא רוצה להיכנס לטריטוריות שאינו שלי, אבל זה סרט על דתלשית.
תראה, הייתה לי את המחשבה הזו בעצמי. יש לי איזושהי, איזו תהייה שמלווה אותי לגבי המקום של תרבות בחיים, כאילו מה זה. וכל הזמן מנקר בי הרעיון שאולי זה בעצם איזושהי סובלימציה של החוויה הדתית. כלומר, האקסטזה שאתה מקבל מחוויה דתית היא אקסטזה שקשה מאוד להגיע אליה בכל אמצעי אחר, ומה שמתקרב לזה, ולפעמים מצליח להגיע לזה, זה תרבות. תרבות, דהיינו, מוזיקה, קולנוע, ספרות, טלוויזיה וכן הלאה. יש באמת משהו בסרט הזה שהוא מבחינתי עוסק בחוויה הזאת. כלומר, אתה לא רואה אותה מתגעגעת לאיזושהי חוויה דתית, אתה רואה אותה מתגעגעת לאיזושהי קהילתיות ואיזושהי שייכות. אם כבר, זה סרט על מישהי שהבורגנות שליחה אותה החוצה אל עבר חיי סתם כאלה, ואז היא מצאה איזושהי דרך להיכנס לסדר הקיים כזה. אבל אני מבחינתי צופה בסרט הזה, ואני אומר לעצמי, יש אולי דרך שבה החוויה הדתית תוכל להיות כזו שהיא מכניסה אנשים מהרחוב לתוך הכנסייה, כזו שמשלבת בין שירי פופ לריקודי, אני יודע מה, נזירות. התשובה שלי לדבר הזה כמובן, אני לא חושב שזה באמת אחיזה במציאות שלנו, אני לא מצליח לראות איך חוויות כאלה מתערבבות באמת, אבל זה כן משהו שאני מנסה להגיע אליו, אני מחפש במוזיקה, בטח כשהייתי צעיר, חוויות דתיות. אני מחפש להזין לאלבום ולהרגיש התעלות דתית.
יש שיר אחד שגורם לך להרגיש התעלות דתית?
אני יכול להגיד שהפעם הראשונה, זה ממש ספציפי כאילו, אבל בפעם הראשונה ששמעתי תוקי קומפיוטר של רדיואד, החוויה שעברתי שם, הייתי בגיל מאוד מאוד צעיר, הייתה חוויה דתית מבחינתי. כלומר, חוויה שאתה אתה, אתה אומר, לא יכול להיות שזה ארצי. לא יכול להיות שמה שאני חווה עכשיו זה רק גשמיות וזה רק מכשירי חשמל שנוקשים. זה משהו אחר.
הסרט השני שלנו במסע לאורך החמישייה של אלעד ברנוי הוא Grey Gardens, שבימו האחים אלברט ודייוויד מייזלס בשנת 1975. אלעד, הנף בפנינו את הדגל הזה. מה זה Grey Gardens מבחינתך?
כשזמנת אותי להשתתף בהסקט הזה, אז הסרט היחיד שהיה לי ברור שייכנס, זה היה Grey Gardens.
יש מצב שזה מספר אחד שלך?
כן, כן, אני חושב שכן. גם צפיתי בו עכשיו שוב, והיה לי די ברור שזה הולך להיות, אתה יודע, להישען על זיכרונות יותר מאשר באמת הערכה שלו כפי שהוא, וזה פשוט היה צפייה באמת מהרגע הראשון, צפייה של עונג מוחלט ושל תדהמה, כאילו צפיתי בו פעם הראשונה. בשבילי זה איזה מין סרט שהוא עוסק בהרבה דברים, הוא עוסק באחריות, הוא עוסק במעמד, אבל הוא נמצא באיזה מין, הוא כמו רפרנס בחיים שלי לתפקוד או חוסר תפקוד.
אז מי שלא מכיר את עמוד התווך התרבותי הזה, צריך להזכיר, זה הסרט הדוקומנטרי הרביעי בסך הכל שהגיע אלינו, בו אנחנו פוגשים אם וביתה. אידי בובי אביל ואידי בובי אביל הבת. ניתן להבדיל ביניהן בשמות אידי הגדולה ואידי הקטנה. הן היו נשות החברה הגבוהה של ארצות הברית של פעם, עשירות כקורח, מקושרות לכל האנשים הנכונים, נראות כמו מיליון דולר, הן חיו באחוזה בשם Grey Gardens, האגנים האפורים, רחבת ידיים ומלאת משרתים, אבל אחרי שבעלה של אידי הגדולה נטש אותה, הכסף נגמר, המשרתים הלכו איתו, ונשארו בבית רק אידי הגדולה ואידי הקטנה, שמטפלות אחת בשנייה בתלות הדדית, וחיות בבית עצום שנהיה למפגע תברועתי, שבו שורצים דביבונים, חתולים ושאר מראים בישין. וברגע שנודע הדבר לצמד הדוקומנטריסטים האחים מייזלס, הם קפצו על המציאה ותיעדו אותן פשוט חיות את חייהן באחוזה המתפוררת. וזה משוגע, משגע ומפואר.
צריך להגיד שאידי הגדולה היא דודה של ג'קי קנדי. כלומר, החברה הגבוהה זה הכי, הכי גבוה שיש בארצות הברית. הבית הזה נמצא באיסט המפטון, כאילו זה מקום שבאמת גרים בו האנשים הכי עשירים, עם הגינות הכי מסודרות, הכל הכי לפי מה שהבורגנות הגבוהה מצפה. הפאר וההתפוררות שלו הם נורא נורא קיצוניים בהנגדה ביניהם. כלומר, הבית הזה לא אמור להיות שם בסיטואציה הזו. עכשיו, איך האחים מייזלס הגיעו בכלל לגרי גרדנס? הבית הזה דווח כמפגע תברואתי על ידי השכנים. היה שם סירחון נורא נורא גדול, והשכנים קראו למשרד התברואה שיבוא לשם. וג'קי קנדי לקחה על עצמה לעזור להן ולשפץ את הבית ולהפוך אותו ל-livable באיזשהו אופן. אנחנו מקלים את הבית כאילו בגרסתו כבר איכשהו הגיונית, ועדיין זה בית מלא בפרצות וחורים וטינופת, הן חיות בחדר שינה בעיקר, אז יודע, זה מצמרר, אני בן אדם שאוהב ניקיון וסדר, ולהביט בזה זה עושה לי רע, אבל אני חושב שאולי הפלא הכי גדול בסרט הזה, מבחינתי, זה ש... זה סרט כאילו מדכא. הרבה אנשים צופים בו וחוטפים מזה, אתה יודע, וואו, איזה דיכאון, ואיזה משוגעות, ואיזה סבל. ואני לא רואה את זה ככה. אני רואה מה זה חיים. כלומר, מה זה דחף החיים, ואיזה כוח יש לחיים בכל סיטואציה. כלומר, גם אם כל החיים שלכם היסטוריה שהתפוררה, ואת נמצאת בחדר שינה עם אמא שלך בת ה-80, איבדת את השיער שלך ואת קושרת מתפחת על הראש. את אוכלת לצד דביבון מרק מחומה מקופסה שחיממת על גזייה.
תיאור מדויק. האישה הזאת אוכלת ולצידה דביבונים. היא לא מגדלת אותן כחיות מחמד, הם פשוט שם.
ועדיין יש בה כוח חיים כל כך חזק. אני יודע שאנשים מהדור שלך אוהבים להגיד כל דבר שהוא איקוני, אבל היא באמת אישה איקונית, כי כל מילה שיוצאת מהפה שלה היא מאסטרפיס.
אתה מדבר על אידי הבת.
כן, כן.
Better check on mother and the cats. She's a lot of fun. I hope she doesn't die.
בצפייה השנייה עכשיו מצאתי את עצמי מביט בו בעיניים בלתי נסבלות של 2024 כאלה, עיניים כאלה של מי השם וביקורת והאימא גרמה לה להיות ככה והבת ולא לי כל מיני דברים בראש, כאילו על האם בעצם מדובר כאן באיזה מין פסיכוזה כזו, אתה יודע, ממש הפרעה. ומה שהייתי צריך להגיד לעצמי, אתה חייב להשתחרר מזה, כאילו אתה חייב להשתחרר ולהביט ולראות את היופי שיש כאן. אני חושב גם שזה מה שהאחים מייזלס עשו, כי הם תכננו לעשות סרט על הבית, ועל ההיסטוריה של הבית, והמשפחת קנדי, ואתה יודע, מה שהיה מקובל בקולנוע תיעודי, איזה וויס אובר כזה שמתאר לך קריינות על...
סרט דידקטי.
ואז הם הגיעו, והמציאו את ג'אנר, הדוקו ריאליטי, שהם פשוט גילו שהמציאות הרבה הרבה יותר מעניינת מכל סיפור אחר, מכל סיפור היסטורי. הם פשוט ראו לנגד עיניהן בחדר שינה שתי נשים כבירות, מדברות אחת עם השנייה, מתעללות אחת בשנייה.
She made me leave the ball, but so that was... Well, I thought you'd been in New York long enough, you were getting lines in your face.
I didn't want to leave. I was getting my big chance.
Oh, no, you were not. That married man was not going to give you any chance at all.
אבל אתה לא יכול להתיק את המבט מהם, וגם מי שצופה בסרט, הוא זמין ביוטיוב עם כתוביות, ממליץ בחום, זה לא נראה כמו סרט משנת 1975, זה נראה 90s כזה, מרוב שהוא עכשווי.
מה הוואן ליינר האהוב עליך של אחת מהבנות האלה?
אידי הקטנה אומרת שהאבן היסוד של אריסטוקרטיה היא אחריות. עכשיו, זה לא מצחיק, אבל זו אמירה פנומנלית, כי אתה רואה מה זה הסרת אחריות, מה זה חוסר אחריות. מה קורה כשאתה לוקח את החיים הכי מפוארים שיש בעולם, הכי שזקוקים לתחזוקה בעולם, ואתה פשוט מסיר מהם את כל התפקוד ואת כל האחריות. מה יקרה אם נעשה את זה? זה ניסוי שאני לא ראיתי אותו קורה בשום מקום אחר. ואתה רואה התפוררות מפוארת. עכשיו, שאלת מקודם, מה זה הסרט הזה? עבורי גרי גרדן זה בכל סיטואציה שבה אני מרגיש ניצנים של חוסר תפקוד בחיי ובחיי אחרים, אני ישר גרי גרדן, שלא נהיה גרי גרדן בתחילת הקורונה, זה לא הפסיק להדהד לי הדבר הזה, כאילו להיות בבית, נעולים, אי אפשר לצאת, חוסר תפקוד, הכל, הכל, אתה יודע, הכל עומד במקום. הבן זוג שלי, איזה בוקר קמנו, אני אפילו לא זוכר מה אמרתי לו, והוא אמר לי, נהיינו גרי גרדנס. כאילו, יש משהו בהנהלות הזאת, שהוא כל כך אנטי-בורגני, וכל כך אנטי-קפיטליסטי, וכל כך אנטי-צרכני, שלכל הדברים ש... אתה יודע, בסוף אני אדם מאוד מאוד תפקודי, אני חי את החיים, אני גם צרכן גדול, אבל... אני מביט בדבר הזה, ואני לא רואה בזה תמרור הזרה. אני רואה בזה איזה נס כזה, שקיים בעולם, ואני נמשך אליו. יש שיר יידי של איציק מנגר, שנקרא אויפון וייג שטייט הבוים, שבעברית זה על הדרך עץ עומד, שהוא תורגם לעברית באמת, ומבצעת אותו בעברית ציל הדגן. הרבה מדברים על זה שזה מטאפורה לשואה ולציונות, אבל אני מסתכל על זה כפי שהוא, וזה על גוזל ציפורים שרוצה לעוף, ואימא שלו נורא מפחדת שיהיה לו קר. אז היא שמה עליו סוודר, היא שמה עליו צעיף, היא שמה עליו גרביים, ואז הוא לא מצליח לעוף. והוא אומר שם, לא נתנה אהבתך לי לפרוס כנפיים. וזה מבחינתי מאוד זה, כאילו זה הכל הסרט... אתה רואה איך היא קוצצת לה את הכנפיים, האמא לבת שלה, כלומר, היא אומרת לה, את לא טובה בזה, את לא יכולה להסתדר לבד, והיא אומרת גם, אני אעזוב לו, אני צריכה לטפל באמא שלי, ויש איזה מרחב, נוצר שם איזה מרחב שאני חושב שהוא של בחירה, ביניהן, כלומר, יש איזה רגע שאתה מבין, זה התא המשפחתי שלהן פשוט, גם אם זה כאילו זמני בתפיסה שלה, זה תקווירי כזה של אמא ובת שגרות ביחד וישנות באותו חדר שינה, וזה בסדר, ועדיין קשה שלא לראות את השברון לב, כשאתה רואה איזה דמות באמת יוצא דופן היא אידי הקטנה, ואיך קצצו לה את הכנפיים והפכו אותה לדבר הזה שישן שם עם הרקונים.
אבנטי פופולו, שביים רפי בוקאי בשנת 1986. אלעד, אבנטי. מה זה אבנטי פופולו מבחינתך?
תראה, זה, הבחירה בסרט על חיילים היא מאוד מאוד לא... זה מאוד מאוד לא אופייני לי, זה מאוד מאוד לא אני. סרטי מלחמה לא מעניינים אותי וחיילים לא מעניינים אותי, אבל יש דבר אחד שכן מעניין אותי, וזה סלים דאו. אני לא חושב שיש הופעה של שחקן מכאן שסחורה לי כל כך טוב וחד כמו המשחק של סלים דאו בסרט הזה. צפיתי בסרט הזה שוב השבוע, לא הייתה שנייה אחת שהשתעממתי בה. לא הייתה שנייה אחת שלא פשוט בהיתי במסך ואמרתי לי, וואו, מה זה הדבר הזה? יש לו איזו יכולת יוצאת דופן גם ליצור דמות שהיא מאוד מאוד מובהקת, והיא מאוד מאוד הדבר הוא בתוך הסרט, בתוך העולם, ועדיין אני זוכר כל הזמן שזה הוא, שזה סלים דאו, אני זוכר שהוא תמיד יש לו איזה ניצוץ כזה של בדיחה, ושתמיד אני חלק מהבדיחה, זה אף פעם לא על חשבוני.
אנחנו ביום השישי למלחמת ששת הימים, אבל בצד השני, הגיבורים שלנו הם חלד ורסן, שני חיילי מילואים מצריים שהולכים לאיבוד במדבר סיני. חלד שחקן תיאטרון, רסן עיקר. כל מה שהם רוצים זה להגיע לתעלת סואץ ומשם הביתה, ובדרך נתקלים בחייל מת, כתב זר וקפריזיונר, וכמה חיילי צהל שממש לא דחוף להם לקחת שבועים או להרוג חיילים מצרים ומבולבלים. ומה שהתחיל כסרט מלחמה ממשיך כמסע סוריאליסטי מלא חול, עם אזכורים לשייקספיר ושירי עם איטלקיים, ומסתיים כדרכה של כל מלחמה, בטרגדיה. אז... מאיפה מגיעה הרתיעה הזאת? אתה לא היית בעצמך חייל מתישהו?
כן, הייתי חייל. גיוס חובה בישראל, כן.
זה דבר שקיים.
הייתי חייל. הרתיעה שלי מגיעה מזה שמלחמה זה דבר נורא. אני מצטער אם אני אומר את המובן מאליו. מלחמה זה דבר נורא. אני חושב שבגלל שהתרגלנו ללחיות במקום הזה, אז אנחנו חושבים שמלחמה זה חלק הכרחי מהסיפור שלנו, ויכול להיות שזה נכון, אבל זה חלק שאני שונא בסיפור שלנו. זה חלק שאני לא חי איתו בשלום. אינני פציפיסט, אומר, כי אני מבין את הצורך במלחמה קיומית, אני מבין את הצורך בלחם על חיינו, אני לא רואה בזה שום דבר יפה, אני לא שואב מזה שום עונג ושום עניין. ומה שאני אוהב בסרט הזה, זה שבתוך כל האסון הזה, שהוא מלחמה, גם מלחמת ששת הימים, מלחמה המהוללת והמפוארת, שכולם כל כך אוהבים, אוהבו פעם, זה שיש בני אדם שם, וכמו שאמרת, הוא שחקן תיאטרון, אתה רואה שחקן בתוך העולם הזה, שאיכשהו נקלע למדבר סיני, ובסך הכל רוצה להגיע לתעלת סואץ, ואתה באמת רואה רגעים סוריאליסטיים נורא נורא יפים, ואתה מבין שבתוך כל מלחמה נמצאים בני אדם.
זה העניין, זה לא סרט על חיילי אויב וחיילים ידידותיים, זה סרט על בני אדם, על המין האנושי, כשהוא בשיא עליבותו, הם שיקורים, וחם להם, והם רוצים הביתה, והכל נכנס להם לכל מקום.
המרחב הזה שנוצר בסרט, הימים האלה של סוף המלחמה, שלא ברור אם כן או לא, זה מין מרחב לימינלי כזה, של בין לבין. אלה מרחבים שעבורי מאוד מעניינים. כאילו, מה קרה בשלושה ימים שאחרי מלחמת העולם השנייה? אנשים ידעו כבר, הגיע הקרוז שאמר לכולם, זהו, מפסיקים להילחם, עכשיו מפסיקים להרוג אחד את השני. הרגע הלימינלי הזה, שמה שאתה נשאר בו בסופו של דבר, זה בני אדם, עם תשוקות של בני אדם, ועם רצונות של בני אדם, ועם תקשורת של בני אדם, זה היופי היחיד שאני מסוגל לראות במלחמה. והיופי הזה בא לידי ביטוי ברגע הזה שסלים דאו מצעיד את כולם עם האבנטי פופולו הזה ברקע, ואני מאמין לזה שזה יכול היה לקרות. זה הדבר המדהים. זה כאילו סוריאליסט, כן. אבל אני מאמין לזה שבן אדם כמוהו היה מסוגל להצעיד חיילים ישראלים בדרך לאן שזה לא יהיה בשירת אבנטי פופולו, העם קדימה, אני מאמין לזה.
זה השלב שבו חיילים מצרים וחיילי צהל מתחילים להיות חברים בגלל שהם מבינים שגם הם רוצים לעשות קאקי לפעמים. אבל אני רוצה גם שנייה שנדבר על מה שקורה רגע לפני, כי מה שקורה רגע לפני הוא במקרה גם אחת הסצנות הכי זכורות בקולנוע הישראלי. קצת רקע. סלים דאו כאמור מגלם שחקן. והשחקן הזה מתלונן באוזני חברו על כך שהוא לא מקבל אף פעם תפקידים גדולים, הוא לא מקבל להיות הגיבור על הסוס, והוא לא מקבל להיות המלט. לא, הוא נתקע עם תפקיד אחד שהוא לא יודע להעריך כמה הוא טוב. שיילוק, הסוחר היהודי מוונציה, מה אני עכשיו יהודי? אני גבר מצרי, אני מוסלמי, אני לא שותה אלכוהול, ואתם נותנים לי לגלם יהודי? אבל אז, כשהוא סוף סוף רואה את חיילי צהל, ששותים את ג'ריקנים גדולים של מים, והוא שיקור וצמא, כל מה שהוא רוצה זה לקבל מהם את המים, ואז הוא אומר לו,
I am a Jew! As not a Jew, eyes! As not a Jew, hands! Organs! Dimensions! Senses! Affections! Patience! If you tackle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die?
מה מקשקש? הוא התבלבל בתפקידים.
זה כל זה ארוז במשהו סוג של הטוב הרע והמכוער הישראלי. ואני, בהתחשב בעובדה שהטוב הרע והמכוער הוא בגדול הסרט הכי טוב אי פעם בעיניי, זאת חתיכת מחמאה לסרט שקיבל על ידי כמה וכמה מבקרים את התואר הסרט הישראלי הטוב ביותר אי פעם. אני חושב שגם אתה חותם על ההגדרה הזאת, אלעד?
אני לא יודע. אני יכול להגיד שזה אולי אחד הסרטים שאני הכי אוהב בעולם.
ועכשיו הגיע הזמן לעבור לסרט הרביעי שלנו, במסע לאורך חמישיית הסרטים האהובים על אלעד ברנוי. אנחנו עם הכישרון של מר ריפלי, שביים אנתוני מינגלה בשנת 1999. מר ברנוי המוכשר, מה אתה אומר? מה זה הכישרון של מר ריפלי בשבילך?
קודם כל, זה סרט שמבוסס על ספר שקראתי. הכישרון של מר ריפלי זה ספר של, זה רומן של פטרישיה הייסמית. תשמע, הסרט והספר מאוד מאוד שונים אחד מהשני, כי הסרט הוא סרט הומואי. זה על דמות שהוא הומו, ולאורך כל הסרט אנחנו מבינים שהוא הומו, ובספר זה רק מרומז. אז כשצפיתי בסרט, היה בזה איזה ממד כזה של, רגע, מה? לא הבנתי, כאילו, לא קראתי נכון את הספר, בדיעבד אני מבין שזה פשוט החלטה. הכישרון של מר ריפלי זה, אני חושב שזה הדמות הנבל, שאין שום סיבה שאני אמור להזדהות איתה, כי הוא, נראה לי, אם נלך היום להגדרות קליניות, הוא פסיכופת, הוא מטורף, הוא רוצח, הוא, אתה יודע, הוא לא בוחר לזה שום אמצעי, ואני עדיין נורא מבין לליבו. אני עדיין, הוא נורא נוגע לליבי, למרות שכאילו אין לו לב, ולמרות, אני עדיין רוצה שהוא יצליח. אני בעדו בסרט. עכשיו, הוא בסרט משחק אותו מאט דיימון, והוא מאוהב בג'וד לאו, ובעצם רוצה להיות הוא באיזשהו אופן. וגם עם זה אני יכול מאוד להזדהות. כלומר, יש שם איזה חופש ואיזה יופי ואיזה עושר שג'וד לאו מגלם, שכל הסיפור הזה של מעמד מתגלם בו, כאילו, האפשרות להפוך להיות הדבר הזה שאתה יודע שאתה לא, אתה לא ברמה שהאור שלך הוא לא בצבע הנכון, אתה לא יכול להיות זה בשום אופן. והוא אומר לעצמו, לא, אני כן אהיה.
וזה עובד לו. אנחנו בשנות ה-50, אז הג'אז היה חלקלק וכולם, עניים כעשירים, היו לבושים כמו כוכבי קולנוע. מיסטר ריפלי הוא תום, בחור צעיר, לא עשיר, אבל חכם וחדור מטרה, שנתקל בגבר עשיר שמחליט שהוא, דווקא הוא, יהיה מושלם למשימה חשובה במיוחד. לנסוע לאיטליה, לעיירת החוף מונג'בלו, שם בנו דיקי חי על חשבונו. על תום ריפלי לשכנע את דיקי לחזור לאמריקה בהקדם. תום מצליח להתיידד איתו ועם ארוסתו, מרג', אבל דיקי מסרב לחזור, ובינתיים, תום מתחיל להעריץ את דיקי. וההרצה הזאת לוקחת תפנית אפלה במיוחד. קודם כל, אם לא ראיתם, פשוט תעשו את זה, זה באמת אחד הסרטים הכי טובים בעולם. אז הוא לא בחמישייה שלי, הוא בחמישים הראשונים שלי, וראיתי מספיק סרטים כדי שזה יהיה רלוונטי ההתפלגות הזאת. הוא רוב הזמן זמין בנטפליקס, ועכשיו בוא נדבר על זה רגע. זה סרט שהוא למעשה בעיניי לפחות שני סרטים. הסרט הראשון הוא, כמו שאמרת, על גבר שנדלק על מלך הכיתה. תום ריפלי הוא בחור לא עשיר במיוחד, לא מקובל במיוחד, אין לו הרבה חברים, אין אנשים שמאוהבים בו יותר מדי, ומכורח הנסיבות, הוא מתחיל להסתובב לצד דיקי גרינליף, העשיר והיפהיפה. הוא כל כך עשיר, הוא כל כך יפה, יש לו כל כך הרבה חברים, ותום, מין גילום מאוד בסיסי של איך גבר גאה לעתים קרובות יכול להתאהב. מצד אחד לרצות להיות עם הבן אדם, ומצד שני לרצות להיות הבן אדם. זה קצת כמו שאם ללכת לעולם המושגים שלך, קצת כמו שליל נס אקס שער פעם, I wanna fuck the ones I envy. זה זה. והחצי הראשון כל כך יפה, כי אתה באמת מבין את תום ריפלי, ואתה מבין מה זה, כל אחד אני חושב מבין מה זה, לרצות להיות כמו מלך הכיתה, ושמלך הכיתה יאהב אותך בחזרה. וזה הזמן לומר, עם כל אהבה למט דיימון, שהכוכב שלנו כאן הוא ג'וד לאו, בתפקיד שבאמת מצליח לגלם בצורה הכי בסיסית מה זה להיות השמש.
דיקי גרינליף?
Who's that?
It's Tom. Tom Ripley.
Tom Ripley?
We were at Princeton together.
Okay. Did we know each other?
Hello. Well, I knew you, so I suppose you must have known me.
באיזשהו שלב, ארוסתו אומרת עליו, הוא כמו השמש, כשהוא זורח עליך, זאת התחושה הכי נעימה בעולם, ואז הוא הולך וקר לך נורא. וזה משפט שהיה יכול להישמע כל כך מטופש, אם זה לא היה ג'וד לאו בתפקיד הזה. כל כך קריזמטי, כל כך חתיך, כל כך מניאק, וזאת מניאקיות שאתה קצת רוצה שתופנה לך כיוון שלך. אבל אז אנחנו עוברים סרט. וזה השלב שוב להזכיר. אם אתם לא מעוניינים בספוילרים, קומו וצאו ותראו את הסרט הזה פשוט, כי הוא ממש טוב. באיזשהו שלב, תום רוצח את דיקי.
אני חושב שזה סרט על זהות. אני חושב שמאט דיימון בסוף הוא לא, הוא לא מקובל, הוא לא שום דבר מהדברים האלה. הוא אף אדם. הוא כמו האיש ללא תכונות של מוסיל. אין אותו. והוא רוצה שיהיה אותו. והוא מוצא את הדמות שהוא רוצה להיות היא. אז באותה מידה זה יכול היה להיות אישה, וזה יכול היה להיות גבר שהוא גם לא מאוהב בו. אבל זה סרט על החיפוש זהות שלו. ויש משהו שאני חושב שדווקא מאט דיימון מצליח פה להביא באיזושהי גאונות, איך איש ללא תכונות יכול להיות כל כך מעורר הזדהות. יש משהו כל כך אכזרי בעניין הזה של אנחנו מה שאנחנו נולדים. אתה לא יכול להשתנות, אתה לא יכול לעבור מעמד, אתה לא יכול להיות מישהו אחר ממי שאתה. אתה לא יכול לשנות את צבע האור שלך. יש בזה משהו נורא נורא אכזרי, ויש משהו נורא נורא אכזרי בזה שהעולם כל הזמן אומר לך שאתה כן יכול, אבל אתה לא יכול.
וזה מה שגורם לטום לרצוח את דיקי, הרגע שבו דיקי מסתכל לו בפרצוף ואומר...
Who are you? Huh? Some third class mooch? Who are you? Who are you to say anything to me? Who are you to tell me anything? Actually, I really, really do not want to be on this boat with you. I can't move without
shut
you
up.
Moving.
You shut up.
Gives me the creeps. You give me the creeps. Can't
you
move
shut
without
up.
Dicky, 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 like a little girl all the time.
Shut up!
השלב הזה שבו הבן אדם הזה שאתה רוצה להיות אומר לך שמי שאתה לא טוב מספיק עבורו, בכנות, אני לא בטוח שאני הייתי רוצח על דבר כזה, אבל אני לא הייתי עושה פרצוף יפה. אבל כל זה כדי לומר שלמעשה יש לנו כאן סיפור, בין אם זה על זהות, ואני מסכים איתך שזה סיפור על זהות, ועל החמקמקות שלה, ועל הדרך שבה אנחנו מגדירים את עצמנו מול הזולת ומול עצמנו.
אתה יודע, אתה דיברת וחשבתי לעצמי, עד כמה הסרט הזה הוא סרט על, כמובן, אובססיה, וכמה זה סרט על, על בני תמותה. יש איזה, יש משהו בג'וד לאו בסרט, בדיקי גרינליף, שהוא כאילו, כאילו מזכיר לך את הדבר הזה שאתה בן תמותה והוא לא, הוא מעל הכל. ואני חושב אולי שברגע הזה של, של הרצח, יש איזה שברון לב של תום ריפלי מזה שהמוסד שוקתו איננו עוד, הם גם כזה שוכבים מחובקים בספינה וכל הדבר הזה, אבל אני חושב שיש שם עוד שברון לב, וזה לגלות שהוא בן תמותה. כלומר, לגלות שהאלוהות הזאת שאתה שואף אליה, ואתה רוצה להגיע אליה, היא לא קיימת. כלומר, אתה אף פעם לא תוכל להיות היצור הזה שאינו בן תמותה, כי גם הוא בן תמותה.
ועכשיו הגיע הזמן הסרט האחרון שלנו. אהבה שביים מיכאל הנקה בשנת 2012. אומרים אהבה יש בעולם, אלעד ברנוי, מה זה אהבה?
אני מודה שאני התלבטתי אם להביא את הסרט הזה או לא, כי התלבטתי אם אני רוצה לדבר עליו בכלל. הנקה הוא... אין הרבה במאים שאני יכול להגיד, ראיתי הרבה סרטים שלהם, אבל הנק הוא כן אחד מהם. ואני חושב שכל סרט קודם שלו שראיתי, תמיד היה בו איזה מין גרוטסקה ואלימות נורא נורא גדולה. אני יכול אפילו להגיד וולגריות, כאילו, וזה כמעט תמיד אותו סיפור. יש בית צרפתי, מוגן, בורגני, בדרך כלל ממעמד גבוה, ואז יש משהו בדלת שמגיע, שפורע את הבורגנות הזו, בדרך כלל באלימות, בדרך כלל עם הרבה דם, זה בדרך כלל קשור גם בסקס, ויצא לי בטעות לראות את משחקי שעשוע כשהייתי צעיר מדי, וזה סרט שממש צילק אותי, וזה מה שכזה נותר לי בראש ממיכאל הנקה. ואז יום אחד יוצא סרט שנקרא אהבה. אתה אומר לעצמך, מה קשור? מה אתה קשור לאהבה בכלל? כאילו, מה אתה יודע על אהבה? וזה סרט על זוג מבוגר, שחיים צרפתים כאלה, מלאי תרבות, הולכים לקולנוע, מאזינים למוזיקה קלאסית, מנגנים, אוכלים ארוחת בוקר ביחד, ואז בוקר אחד, בת הזוג, עוברת שבץ. ובעצם כל הסרט זה ההידרדרות המייסרת שלה אל מול העיניים של הבן זוג שלה. אם דיברתי על זה שיש את הדלת הזאת, שמשהו דופק ופורע, אז זה. מה שדופק פה בדלת זה הגוף האנושי, שמזכיר לך שהוא תמיד נוכח, והוא כאילו שואל אותך באיזשהו אופן, האם אהבה היא מעל הגוף האנושי. הפריעה הזאת שהגיעה כאן זה באמת השבת, ואני חושב, דיברנו מקודם על קטרזיס, אני חושב שזה אולי הפעם הראשונה בחיים שבאמת חוויתי את הדבר הזה, של תחושה פיזית, של התעלות, של זיכוך, של כל הדבר הזה שאריסטו מדבר עליו. הרבה אנשים חושבים שקטרזיס זה כשאתה מרגיש התרגשות. זה לא זה. זה לא זה. זה משהו אחר. אני לא אגיד לכם איך להרגיש, אבל כשהוא מדבר על זה, הוא מדבר על פחד ועל חמלה. ובסרט, יש שם הרבה רגעים, מכל הסרטים שבחרתי, זה הסרט היחיד שסרבתי לצפות בו שוב, לקראת צפיתי בו פעם אחת וזהו, אני לא מוכן לצפות בו יותר שוב בחיים. זה סרט שהוא מבחינתי גשדור אחד ארוך, למרות שהאנרגיה שלו הכי לא כזו. גשדור זה הזעקה האיומה הזאת שבוקעת מתוך הנשמה, כשמשהו רק קורה, זה...
אני אוהב כשאתה מניח אוטומטית שכל המאזינים שלי אשכנזים נורא.
לא, לא, אבל צריך תמיד לתווך לכולם. בוקעת מתוך הנשמה, וזה באמת משהו צפון אפריקאי כזה, גשדורים.
ברוך הבא למיכאל הנקה, אחד הבמאים הכי מוערכים בקולנוע ב-40 השנים האחרונות בערך. אני חייב לומר לך, בדיוק בגלל כל מה שאמרת, בגלל שהנקה הוא קולנוען מוערך ומאותר, שידוע באכזריות של הקולנוע שלו, בגלל זה עד עכשיו, עד שאתה הגעת אלעד ברנוי, אני לא ראיתי אף סרט שלו, כי אין לי עניין באכזריות בקולנוע שלי. אני מקפיד להימנע ממנה. ואז כשראיתי את הסרט הזה, אני יכול להבין איפה האכזריות הזאת נמצאת, אבל בעיניי זה סרט שכולו חסד. זה סרט על גבר שמטפל במסירות באשתו עד הסוף ובכל רגע. גם כשהוא פוגע בה, וגם כשהוא עושה את הדברים הלא נכונים, יש כאן תואפות של חסד.
תראה, אני לא מבין גדול בקולנוע. אבל העניין הזה של גדול מהחיים זה משהו שחזר כמה פעמים בשיחה. מבחינתי מה שיש בסרט הזה זה כמה החיים הם לא גדולים, וכמה החיים הם קטנים ועלובים ועדיין צריכים להתקיים. ואני חושב אני מאוד אוהב אכזריות בדברים שאני צופה בהם, אבל אני חושב שהאכזריות הכי גדולה שיש בסרט הזה היא החיים עצמם. כלומר, זה הדבר הכי אכזרי שיש. אני לא יודע אם מותר לעשות ספוילר לגבי הסוף של הסרט, כי הוא גם משמעותי כאן למה זו אהבה, אבל אין דבר יותר אכזרי מהחיים. אני חושב שכל מישהו שאי פעם, אני לא אגיד זכה, אבל כן, זכה לראות הורה במצב שהוא לא היה רוצה לראות אותו, לטפל בו, או אהוב או אהובה, לראות אותם במצבים הקטנים מהחיים האלה, באכזריות הזו של החיים, שאלת בהתחלה מה זו אהבה? זו אהבה. זו אהבה. זה נורא, אבל זו אהבה. אין צורה אחרת מבחינתי לאהבה. אין דבר יותר הנקה מאשר לפרוס בפניך את האכזריות הנוראית הזאת של לחיות בתור בן תמותה בעולם, ולהראות לך איך למצוא בתוך זה יופי. ואם אני אחזור רגע לקתרזיס הזה שדיברתי עליו מקודם, אז הוא קתרזיס ברגע מאוד מאוד מסוים. הוא קתרזיס ברגע שבו אתה עובר בין שני מצבים. אתה רואה אותו מאזין לאשתו מנגנת על פסנתר.
בסצנה שהיא פנטזיה מוחלטת, ואנחנו מבינים שהיא רק בראש שלו.
כן, אבל מה שאתה רואה, זה שאתה רואה את העליבות הזאת של גבר שמקלח את אשתו, שהיא בכאב באמת נורא נורא גדול, ובאופן שהוא ממש קשה לשאת את זה, באמת פיזית קשה להביט בזה, ורגע אחרי זה אתה רואה את היופי של מה שהיה, כלומר, את מה שהיה קודם. וזה, מבחינתי, מה שגורם לקתרזיס. זה מה שמייצר את הפחד ואת החמלה. זה היופי של העליבות הזאת, וזה היופי של מה שהיה פעם, מונחים אחד לצד השני.
ואם אתה תחזור לסרט הזה עכשיו, מה אתה חושב שתמצא בו?
אני, תראה, זה סרט, אח שלי אמר פעם על הסרט הזה, שאחרי שרואים אותו צריך לשבת שבעה. ואני חושב ש... כשאתה קובר את המת, אתה לא מבקר אותו יותר. אתה לא יושב איתו לשיחה שוב. אני לא יושב איתו לשיחה שוב. אני אולי אבוא לקבר, ואני אניח אבן, אבל אני לא אביט יותר בפניו. אז מבחינתי זה הסיפור. אני לא אצבע בסרט הזה שוב.
אנחנו כן נרשה לעצמנו לעשות ספוילר אחד, בגלל שמותר הכל בפודקאסט הזה, ואם אתם לא רוצים לראות את הסרט הזה, תקפצו הלאה. בסוף הסרט, ז'ורז' ממית את אשתו. ובאמת, כשאתה שואל מה...
למה אתה אומר ממית ולא הורג? בעצם, הוא הורג אותה. הוא הורג את אשתו. הוא ממש הורג אותה. זה, אתה יודע, ממית זה נשמע כמעט קליני. הוא הורג את אשתו. זה...
וזה אקט של חסד.
זה, כן, זה אקט של חסד הכי גדול שהוא יכול לעשות איתה.
אם אתה לא תחזור אליו יותר אף פעם, אם אתה לא יכול לשאת את הסרט הזה, למה הוא בכל זאת בחמישייה שלך?
אני חושב שזה סרט יפהפה. אני חושב שזה סרט שמי שלא מבין מה זאת אהבה, אז אולי כך הוא יבין. אני חושב שלפעמים החיים באים עליך באיזשהו אופן לא צפוי, הרבה פעמים באופן שהוא רע וכואב, ומה שהיה עבורך, יצירת אומנות, הופך להיות הסיפור החיים שלך. ואז אתה כאילו לא צריך אותה יותר כדבר בעולם, אבל היא חלק ממך. כלומר, מבחינתי אהבה הוא חלק באופן שבו אני תופס אהבה. וזה סרט לא כזה ישן, צפיתי בו בקולנוע ב-2012, והוא הצליח, למרות השלב המאוחר בחיים, הוא הצליח לחוות בי משהו, באיך אני רואה אהבה, איך אני מביט באהבה, לא רק אהבה זוגית, אגב, בעיקר אפילו, אהבה משפחתית, ופשוט אהבה אנושית.
אלעד ברנוי, תודה רבה לך שבאת.
תודה רבה זוהר.
בלוקבאסטר זמין באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. תודה רבה לעורכת דניאל מאורר, למפיקה נועה טייב, לשרון לרנר וכן עוז על הניהול הטכני. אני זוהר אורבך. נתראה בשבוע הבא עם הסרטים הבאים. ועד אז, שמרו על עצמכם.